רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית להגביר את האור, חיבור של אנשים, מילים ורגעים שמאירים את הדרך, בהגשת יער זינגר.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, אתם על להגביר את האור ואני יער זינגר. אז למי שפה פעם ראשונה, ברוכים הבאים. אני אספר קצת על עצמי. אני זמרת, אני מנחה הרבה נשים, מייצרת מרחבים של חיבור ותנועה, ואנחנו פה בתוכנית כשמה כן היא, להגביר את האור. ואני מערכת פה אנשי רוח, מטפלים, אנשים עם סיפורים שמעוררה השראה והתפתחות אישית. והיום אני כל כך חיכיתי כבר לתוכנית הזו, כי זה נושא שאני חושבת שהוא נוגע בכולנו, גם כהורים וגם כילדים, שאנחנו בעצם למעשה ילדים נצחיים, כשאנחנו מתחברים לילדים הפנימיים שלנו, וזה באמת נושא מאוד, אחד הנושאים העדינים והחשובים בעיניי, וכשדיברתי עם ליאת, שתכף אני אציג אותה, ואני מתרגשת מאוד שהיא פה איתי עכשיו, אז בחרנו את הנושא הורות בקשב, ותכף נגיד לכם גם למה. וזה לא רק קשב במובן של הפרעות קשב, אלא היכולת שלנו כהורים לעצור, באמת להקשיב, להקשיב מלשון קשב, להרגיש את הילד שמולנו, להיות שם איתו בלי שיפוט, בלי למהר לפתור, פשוט להיות. אז אנחנו נחקור איך הקשבה אמיתית יכולה לשנות את הקשר עם הילדים שלנו, ואיך היא יכולה לעזור במיוחד לילדים, וגם בוגרים שמתמודדים עם קשיי קשב וריכוז. ואיתי כאן ליאת מורן, שהיא מטפלת ב-CBT, ב-NLP, מומחית ללקויות למידה והפרעות קשב, ובעלת מרכז רב תחומי לאבחון וטיפול בראש העין. ליאת תעזור לנו להבין מאיפה הכל נובע, איך אפשר לפתח בבית מרחב של חיבור, שקט וביטחון. אז ליאת יקרה, איזה כיף שאת פה, ברוכה הבאה.
תודה, ברוכים הנמצאים, ואני ממש מתרגשת וכיף להיות כאן, אז ממש תודה.
תודה לך.
ויהיה מעניין, יהיה כיף.
בואי נגביר את האור, מה את אומרת?
לגמרי.
מוכנה?
יאללה.
מה את אומרת שככה נשמע שיר שחבר אותנו לנושא?
כן, לגמרי.
אז בואו נשמע את השיר של עידן רייכל, ילדה קטנה שלי, שיר מדהים.
ממש.
נשמע אותו.
יש לי ילדה קטנה, אף פעם לא בוכה סתם. יש לה סיבות משלה, שומרת לעצמה כל מה שהיא שומעת ומה שהיא יודעת. בעיניה היא רואה הכל, והכל היא מבינה. ואם תראו כזאת ילדה שלי קטנה, לא רוצה לישון עכשיו, שנינו במיטה. ואמא שלה אומרת שרק תהיה בריאה, שרק תהיה טובה, כמו שהיא כבר בעצמה, כמו ילדה שלי קטנה. כמו ילדה שלי קטנה. הילדה שלי לוחשת, מדברת בלי מילים, בלילות הלבנים איתה קול קטן מלטף. וכשהיא מחייכת אליי זה תמיד מכל הלב, ואני שוב מתאהב בה, ובכל יום זה מתגבר. ואם תראו כזאת ילדה שלי קטנה, לא רוצה לישון עכשיו, שנינו במיטה. ואמא שלה אומרת שרק תהיה בריאה, שרק תהיה טובה, כמו שהיא כבר בעצמה, כמו ילדה שלי קטנה. כמו ילדה שלי קטנה.
איזה כיף. וואי, איזה שיר מרגש.
ממש.
האמת שנחשפתי אליו לראשונה אתמול, שחיפשתי ככה שירים שהתכתבו לנו עם הנושא.
מדהים.
לתוכנית, וממש התרגשתי להזין לו.
כן.
אני מקווה שגם אתם. וואו, ליאת, אני רוצה שככה, חושבת להתחיל קודם כל, הצגתי אותך, אבל זה ככה, את יודעת, אני אוהבת מאוד... שמשתפים מהמקום האישי, ו... אז הבמה שלך.
תודה.
נשמח
אז האמת שכל הנושא של קשב וריכוז באמת התחיל מהמקום האישי. בתור ילדה עם הפרעת קשב, שבזמנו לא הייתה כל כך מודעות כמו שיש היום. גם היום לצערי עדיין אין מספיק, ויש הרבה ילדים שמתפספסים, אבל אני באמת באה מהמקום הזה. לא הייתה מספיק מודעות, לא הבחנו, לא טיפלו, ואיכשהו שילמתי מחירים מאוד כבדים, אם זה בבית ספר, אבל לא רק. נוטים לשייך את הפרעת קשב בעיקר ללימודים, לבית ספר, לכיתה.
כן, נכון.
אבל זה באמת משפיע, זו נקראת הפרעת מטריה, כי היא משפיעה על כל תחומי החיים.
כן.
גם על הפן הרגשי, החברתי, כל העניין של מערכות יחסים, תקשורת בין אישית, הדימוי העצמי שמאוד נפגע.
נכון.
ואף פעם לא הבנתי מה לא בסדר אצלי. כן, הייתי צריכה ללמוד למבחן כדי להוציא את המאה, כי אני בן אדם של מיות,
כן.
ללמוד שבועיים להסתגר בחדר עד 4 בבוקר, בזמן שחברות שלי למדו יום לפני במקסימום. אז כן, לא הבנתי מה קורה שם. והסימון נפל, האמת, עם הבת הגדולה שלי, שכשהלכתי לעשות לה אבחון, שגם הגענו לזה בדרך לא דרך, כי גם היא התפספסה, ואז אני עוד לא הייתי מספיק מודעות לתחום של הקשב, כן, עסקתי בחינוך, ודרכה, דרך האבחון שלה, פתאום נפלו לי הסימונים לגבי עצמי.
וואה, הבת הבכורה שלך.
כן.
נכון, את אימא לחמישה ילדים, אז זה
נכון.
כבוד להגיד את זה.
כן.
להציג
כן.
את זה.
כן.
מדהים.
אז באמת דרכה גיליתי על עצמי, בגיל 30-31, משהו כזה.
וואו.
כן, ואני רואה היום הרבה, בעיקר אגב נשים, כי בנות יותר מתפספסות.
כן.
בנים יותר מותר להם להיות מופרעים, ובנות צריכות יותר להכביד זה. בנות אסור, במחאות.
כן, כן, אני ממש מבינה למה את מתכוונת.
והרבה נשים באמת מאבחנות את עצמם בגילאים מאוד מאוחרים, של באמת באזור ה-30, אני שמעת על הרבה נשים בגיל הזה.
וואו.
כן.
אני גם יכולה מאוד להזדהות עם זה, באופן שאני אובחנתי רק כשהייתי באקדמיה, במהלך התואר, וכשקיבלתי את הגושפנקה הזו, באמת פתאום חיברתי את הדברים והבנתי למה ככה הכל הרגיש לי קשה, כמו שאת מתארת, כאילו מאוד התאמצתי להיות בריכוז, וכן, זה... כשלא מודעים לזה, אז יש גם הרבה רגשות אשם.
וואו, ממש. בדיוק לפני שעה, סימסה לי מישהי ואמרה לי, תגידי, את עושה אבחון לקשב וריכוז? אמרתי לה, כן, והיא שאלה כל מיני שאלות טכניות, ואז היא אמרה לי, אבל תגידי, למה בעצם להבחן? כאילו, למה צריך את זה? וזה בדיוק זה, אמרתי לה, תקשיבי, קודם כל, בכל בעיה שיש לך עצם, המודעות לבעיה היא כבר חצי מהפתרון. נכון. זה אחד. ושתיים, זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, הנושא הזה של האשמה. פתאום יש איזושהי הקלה, כאילו, כן. אני לא כזו תפוקה, אוקיי, אני בסדר. פתאום אתה מבין שזה לא אשמתך, כאילו, יש פה משהו. לא סתם אתה חווה את כל הקשיים האלה וכל הדברים האלה, שבאמת, כמו שאמרתי קודם, הרגשתי שמשהו אצלי לא בסדר. פתאום הבנתי למה, יש פתאום איזשהו הסבר לדבר הזה. זה נותן הקלה מאוד גדולה, וכמובן, אחרי זה גם אפשר לטפל. אז כל חשד הכי קטן, לגשת לאבחון. זה המלצה שלי, אם אנחנו כבר מדברות
מדהים,
על זה.
מדהים, מעולה. טוב שאמרת את זה, זה כבר טיפ ראשון. ואם כבר את ככה מתארת את ה... את זה שגם מובחן בגיל יחסית מאוחר ודרך הילדה שלך, אז את יכולה לתת ככה בקצרה מה התסמינים או מה, אפשר לקרוא לזה תסמינים? כי זה לא כן. מחלה.
זו הפרעה.
זו הפרעה. אז כן. איך, כן, כן. ככה, בגדול מה הכי בולט נגיד, אם מישהו עכשיו מאזין לנו וככה רוצה לשמוע על זה יותר.
אוקיי, אז באמת הכי בולט זה הילדים שהם היפר-אקטיביים.
כן.
כי הם נורא בולטים, כי הם עושים קצת יותר רעש, אז קל יותר לאתר אותם. זה באמת ילדים שהם תזזיתיים, זה יכול להיות גם שהם מדברים המון, וקשה לעצור אותם, קופצים מנושא לנושא, לא מסיימים דברים בזמן, לא מצליחים בכלל לסיים דברים, יש נטייה כזאת למי שיש לו הפרעת קשב, להתחיל משהו בשיא ההתלהבות, ולפרוש איפשהו אי שם באמצע. את רושמת את הילד לחוג וקונה את כל הציוד, והוא על זה בטירוף, ואחרי חודש, אין, לא, נגמר, הוא לא הולך. כן.
אז זה גם... בכלל לשבת אפילו, יש כאלה שאפילו לשבת...
לאורך זמן.
לאורך זמן זה עבור.
נכון, אפילו בזמן ארוחה, ארוחה משפחתית, ארוחת שבת, זה ילדים שאנחנו נראה אותם מהר מאוד, לא מצליחים לשרוד את זה, וקמים איפשהו.
את אומרת את זה ואני חושבת על הבנות שלי, ואני כבר...
קופצים הנורות...
כן, כן.
כן, כן, לגמרי.
הן מאוד, מאוד קטנות, אבל כבר אפשר באמת להבחין בזה מגיל צעיר.
כן, נכון. זה... לגמרי אפשר לראות את זה בדיעבד, כן? כן. אני יכולה לראות גם על הילדים שלי, איך מגיל צעיר, באמת, מגיל 3 ברמה הזאת. וואו. אפשר גם לזהות כן. עוד קודם, אבל כן, לגמרי. הילדים שפחות בולטים, זה הסוג השני של הקשב.
זהו, בדיוק רציתי שתגידי על זה, כן. כי אתה, יש באמת שני סוגים, יש כאלה שהם מאוד בולטים, והצד השני זה
נכון, מה מאפיין הייתה, אותם. כן, הייתה פעם ממש הפרדה של הילדים עם היפר-אקטיביות, והילדים כן. היותר חולמניים, היום יחדו את זה, וזה הכל ADHD.
כן.
אבל באמת, מישהו לא היפר-אקטיבי, שזה יותר חולמניים, שמרחפים, הם באמת אלה שיותר מתפספסים, כי הם לא עושים הרבה רעש. הם יכולים לשבת בכיתה, למשל, שבכיתה זה תמיד יותר בולט העניין של הקשב, ופשוט לחלום. מבחינת המורה, הוא ילד טוב, הוא יושב שם, הכל בסדר. גם אם האמא תשאל, הכל טוב, הכל פיקס. אבל אז זה יכול להתבטא באמת בציונים, כי הוא ישב שם הכל, אבל איכשהו משהו בדרך לא קורה.
משהו הסיט את דעתו, מחשבותיו, ואת הריכוז שלו.
מוסכים מאוד מאוד בקלות, נסחפים למחשבות בכלל שלא קשורות.
כן.
אני גם על עצמי יכולה להעיד, הילדים שלי הרבה פעמים קוראים לי אמא, 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 ואני רק בפעם ה-10 אולי שומעת את זה.
וואו.
אז הם כבר רגילים.
גם כאמא זה, כן.
והרבה פעמים בתור הורה, אני שומעת מהורים.
ותכף נדבר על זה, כן.
הורים שאומרים לי, אני קוראת לו 1,000 פעם והוא לא מקשיב. כן. כאילו, זה לא שהוא לא מקשיב, הוא לא עושה בכוונה, הוא באמת באמת לא שומע. בעיקר כשאנחנו מרוכזים במשהו שאנחנו אוהבים, אנחנו, זה נקרא היפר-פוקוס, אנחנו כן. מרוכזים יותר ממי שאין לו הפרעת קשב.
וואו.
ואז באמת, יכול, לא משנה מה יקרה סביבי, אני באמת באמת לא אשים לב. אז זה וואו. העניין. עוד סימנים זה באמת כל התחום הרגשי.
כן.
יש קושי בכפתור שמבסט רגשות אצל כולנו במוח, מי שיש לו קשב, הכפתור הזה לא בדיוק עובד, הווסט. ואז הרגשות הן בעוצמות מאוד מאוד גבוהות, לכאן או לכאן. אם קורה משהו משמח, זה היי מטורף. אם קורה משהו עצוב, נחרב עליי העולם, זהו. הכל מאוד מאוד קיצוני בקטע של הרגשות. ואז זה מוביל גם לקשיים חברתיים, קשיים במערכות יחסים. הרבה פעמים נראה את הילדים האלה שאין להם חברים, שהם אוהבים להיות לבד, יאהבו באמת להיות מול מסך הרבה פעמים.
כן.
ויש את ה...
משהו שהוא מבחינה כימית במוח, מבחינה נוירולוגית הוא מאובחן, זאת אומרת, כשמגיעים אלייך לאבחון במרכז, אז זה משהו שהוא... איך מודדים אותו? איך למעשה הגיעו להבחנה הזאת? זה משהו שהוא מולד?
כן, אז קודם כל...
גנטי?
כן, זה לגמרי גנטי ומולד, ואנחנו מעבירים את זה הלאה. יש לי 5 ילדים, כמו שאמרת, 4 מהם עם הפרעת קשב. זה עובר. וכן, ממש רואים, יש צילומים של מוח של בן אדם בלי הפרעת קשב, ועם הפרעת קשב, וממש רואים את זה שונה במבנה של המוח. הבעיה במהותה, אם נקצר את זה למשפט אחד, זה בעיה בהולכה של הדופמין. אבל אין ספק שלסביבה, ובעיקר להורים, יש השפעה מאוד מאוד גדולה על הפרעת קשב. זאת אומרת, נכון שזה מולד.
איזה כיף, טוב שאמרת את זה.
כן. זה כמו לצורך העניין שיש לנו כל מיני גנים רדומים בגוף, נכון. ומשהו יכול להקפיץ נכון. לנו אותם פתאום באמצע
איזשהו
החיים.
איזשהו טריגר, זה כן. משהו שבעצם הגוף יוצר תגובה ויש תוקף את עצמו, נכון?
כן, אני... אז כהורים אנחנו יכולים או לעזור לילד להתמודד עם זה ולהתנהל עם זה יותר טוב.
כן.
כי זה כנראה לא יעלה, הפרעת קשב תישאר איתנו לנצח.
יש כאילו להפחית סימפטומים, את אומרת, זה אפשרי?
כן, לגמרי.
להפחית ו...
להפחית וגם לעזור לו להתנהל עם זה טוב יותר. זאת אומרת, אם אני יודעת שיש לי בעיה עם ניהול זמן ועם התארגנות, אני מראש לומדת כלים לנהל יותר טוב את הזמן שלי.
כן.
כדי שאני לא אאחר, כדי שאני לא אשכח משהו להביא איתי. אז לכל דבר, יש באמת אסטרטגיות להתנהל עם זה פשוט יותר טוב. ואם אנחנו מגיל קטן עוזרים לילד שלנו עם כל הדברים האלה, אז אנחנו מקלים עליו המון, ובעיקר חוסכים את הפגיעה הכי קשה של הפרעת קשב, שזה הדימוי עצמי.
כן.
ממש.
אני רוצה רגע איזושהי מחשבה שעולה לי, כמו איזה קול כזה של... אומרים היום, אני, קודם כל, אני גם הייתי במערכת החינוך 10 שנים, אז אני מכירה את זה גם מהצד השני כמורה, ו... היום, כאילו, יש איזה מין משפט כזה שאני ממש שומעת אותו יחסית הרבה. היום כולם עם הפרעת קשב. היום כולם מובחנים. היום כולם... זה נכון, הדבר הזה? מה דעתך על המשפט
אני
הזה?
אני חושבת שזה המשפט שמי שיש לו הפרעת קשב, אנחנו כן. אנשי הקשב, כן. אני קוראת לזה, הכי קשה לנו לשמוע אותו.
נכון.
כי זה כל כך לא נכון. זה קצת כמו להגיד, מה? כולנו בולמים. בגלל שהקטי פעם אחת, אני בולמית? לא. זה כל כך פוגע במי שהיא בולמית, שאנחנו פתאום מקטינים מהערך שלה, כי אנחנו לא מבינים בכלל מה היא סובלת עם הבולמיה. אז זה די, אם אני רוצה להמחיש את זה, אז זאת ההמחשה הכי טובה. אפשר להגיד שלכולם יש קשיי קשב.
אוקיי.
כי באמת, יש היום הצפה, מסכים, אנחנו בעידן לחוץ, מלחמה, באמת לא חסר דברים שמציפים אותנו כל כך, ואז אנחנו קצת הופכים להיות עם כל מיני סימפטומים של הפרעת קשב.
אוקיי.
אז לכולנו יש קשיי קשב, אני יכולה לקבל את המשפט הזה, אבל שלכולם יש הפרעת קשב, זה לגמרי לא. מי שאין לו, לא רוצה לחוות מה שאנחנו עוברים.
כן.
למרות שיש בזה גם הרבה מתנות.
בדיוק.
ותכף גם עליהם נדבר.
על זה.
כי טוב להתמקד בטוב.
אני, בדיוק. בשביל זה אנחנו כאן. ו... הזכרת ככה בתחילת דברייך שהבחנת למעשה את הבת הבכורה שלך, וזה מוביל אותי בעצם למעשה לנושא שלנו היום. מה המשמעות האמיתית של להיות הורה, להיות בקשב כהורה? שזה למעשה באמת, כמו שהצגת, שהיית בקשב והלכת והבחנת, אז מה המשמעות לדעתך?
קודם כל, להיות הורה בקשב, זה גם הרבה מבחינתי מעבר למובן של הריכוז, כמו יותר במובן של הנוכחות, להיות קשוב, להיות נוכח. להבין מה קורה שם מאחורי ההתנהגות. הרבה פעמים הורים נורא נורא מתוסכלים מכל הסימפטומים שיש להפרעת קשב, ומוצאים את עצמם באש כל הזמן, במלחמות וקרבות יומיומיים, מבוקר עד לילה, במיוחד עכשיו בחופש הגדול.
נכון.
וברגע שאני... כאימא קשובה למה שקורה לילד שלי, ולמה שהוא צועק מאחורי המעשים וההתנהגויות שלו, יש לי יכולת להיות נוכחת שם באמת, להבין אותו, להבין מה עובר עליו, ובאמת לעזור לו. להיות קשובה למה שקורה שם מעבר. אז בעיקר זה. מבחינתי.
וואו, אני חושבת שהמודעות, כמו שדיברנו עד עכשיו, המודעות פלוס הנוכחות שווה מה שנקרא תמונה, בדיוק, הצלחה, וממש, אז מעניין אותי לשאול, האם הקשבה עמוקה יכולה להשפיע על ילד עם הפרעת קשב או לקות למידה? כאילו, אם אנחנו כהורים מקשיבים ונוכחים, זה יכול להשפיע על, כמו שאמרנו, על הסימפטומים, ואיך תתני את הטיפים האלה של אולי איזה משהו ש... אפילו איזה סיפור שיש לך. אני מאוד אוהבת ככה לתת כלים פרקטיים למאזינים שלנו, שידעו, גם אם הם בעצמם לא מתמודדים, ואולי מכירים מישהו, אז שככה יהיה להם כלי ככה
לגמרי. קודם כל, אם כבר מדברים פרקטיקה, אני הכי בן אדם של פרקטיקה, אני מאוד מאוד אוהבת תכלס וכלים, ואגב, הורות בקשב, כשבחרנו כן, את, נכון. את השם של הכותרת של היום, זה באמת מתוך התוכנית ליווי הדיגיטלית שלי להורים לילדי קשב,
וואו,
שנקראת הורות בקשב, שבאמת מדברת על זה, גם על, על הקשב וריכוז, אבל גם על הדום משמעות של, של הקשיבות, של להיות
וואו,
בקשב, להיות נוכח.
וואו, איזו שליחות מדהימה, ליאת, אני חייבת להגיד,
כן, אני
שבתור אימא עם הפרעת קשב, אנחנו נדבר על הבנות, אבל זה, אני חושבת שזה כיף שיש באמת הכלים האלה, ואת היכולת היום לרכוש ידע שיכול לעזור ממש ולתרום כן. ולשנות חיים.
כן, לגמרי.
אז איזה כיף שיצר את הקורס הזה.
כן, זה תוכנית דיגיטלית.
אז הוא נקרא הורות בקשב?
כן, זה תוכנית דיגיטלית. ולכבוד היום, אמרתי, אם כבר יש לנו כאן מאזינים שככה התחום הזה מעניין אותם, אז עשיתי אותם ממש במחיר עלות. אז מי שירצה יפנה אליי, אחר כך נשאיר פרטים איפה שאפשר.
באהבה. אני בעד לחלק מתנות.
כן, לגמרי. ופרקטיקה זה הכי חשוב, בסוף אפשר לדבר על זה הרבה,
כן.
אני יכולה לדבר פה שעות, אבל כן. באמת לקבל את הכלים וליצור את השינוי זה הכי הכי חשוב, כי באמת כהורים יש לנו יכולת מטורפת להשפיע על הילד שלנו, אני מאוד מאוד מאמינה בזה. אז ככה, כלי אחד אם דיברנו על מה זה להיות כן. בקשב, זה באמת הנושא הזה של זמן איכות, שמדברים עליו הרבה, מושג קצת לאוס, זמן איכות, כן. זמן איכות, אהבתי, ישבו אצלי הורים בקליניקה השבוע, הורים של מטופל, ואבא אמר לי, את יודעת, אימצנו את העניין הזה, ויש לנו בבית זמן פנן.
יפה.
אהבתי את המושג.
וואי, גם אני אהבתי.
כל הזכויות שמורות לו, אני לא אגיד שמות, אבל... כן. וזה בדיוק זה, זה איזשהו רגע שלי עם הילד, שהוא לא תלוי בכלום. אם הוא לא התנהג יפה, או כן התנהג יפה, זה לא עונש לקבל את הזמן הזה, או לא כן. לקבל את הזמן הזה, זה לא משנה אם הוא קיבל אפס במבחן, או מאה במבחן, וואו. לא להשתמש בזמן הזה כאיזה פרס או עונש. זה באמת להיות עם הילד בנוכחות, בלי מסכים, בלי
וואו,
כלום.
וואו, זה כיף.
הרבה פעמים מורים חושבים שזמן איכות, זה לקחת את הילד לגלידה, או לנסוע איתו
לא,
לסרט, או כן, לחפש כל מיני... זה באמת לשבת במרפסת, או על המיטה
בנוכחות.
של הילד, כן,
ממש.
ולהיות שם, והרבה דברים קורים ברגע הזה.
וואו, וזה ממש חשוב שציינת את המקום הזה של לא לעשות את זה כהתניה. אני חושבת שהרבה הורים נופלים בזה, ואני יכולה להגיד אפילו אני, שאני רוצה להשיג איזשהו משהו, ואז אני מתנה, לאו דווקא זמן איכות, כי זה באמת משהו שאף פעם לא חשבתי להתנות אותו, כי זה באמת בעיניי קדוש. אבל כן, כל ההתניות האלה, אתה רוצה ככה, אז בואו ככה, כאילו, זה משהו שמאוד מאוד... אני אשמח שאפילו תתני טיפ איך להתמודד עם הרגע הזה שיש איזשהו אתגר, איזשהו קושי עכשיו רוצים לצאת, ואני מאחרת לעבודה, והיא צריכה רגע לשים נעליים, ואני רוצה לקדם את הסיטואציה. איך אני ניגשת על זה?
על הבקרים,
הבקרים. כן, הבקרים, לפני השינה, זה פוגש את כולנו.
נכון, נכון. הטיפ שלי לבוקר,
כן.
זה... אני לא אחדש פה הרבה, זה פשוט ליישם את זה, להכין הכל מראש.
כן.
גם אני וגם הילד. אני כאימא יכין את הכריכים לפני, יכין לעצמי את הבגדים יום קודם, יכין לעצמי הכל. וגם אני אדאג לילד שהוא יכין את המערכת לפני, את הבגדים לפני, יבחר את הנעל, את הגרב, הכל יעמוד כבר מוכן, באמת, כי עם ילדי קשב, ממילא יצוצו לנו בבוקר עוד מיליון דברים.
נכון.
אז לפחות למנוע את מה שאנחנו יכולים. את להתחיל לבחור בגד, ושכחתי, ונעלם לי, ואיפה זה, אז כשאני דואגת לעשות הכל ערב קודם, קודם כל לא נשאר לי כמעט כלום בבוקר לעשות. ואז כן. גם אם קוראים כל מיני טאקלים, יש לי את הפניות ואת הרוגע להיות שם. מדהים. ויקרו. ודבר שני, באמת, יש ילדים, ילדי קשב זה קושי שהוא, הילד לא עושה לנו בכוונה, הרבה הורים כן. כועסים על הילד שהוא כן. לא קם, והוא לא קם, ואני צריכה להעיר אותו 1,000 פעם. זה באמת קושי של ילדי קשב, אין מה כן. לעשות. וגם אנחנו רואים את זה עם מבוגרים,
נכון.
עם הפרעת קשב, ולכן אנחנו נראה הרבה פעמים מבוגרים עם הפרעת קשב, שבוחרים להיות עצמאיים, או להיות במקצועות שהם לא צריכים לקום ב-6 בבוקר.
ממש.
אז אין באמת מה לחוס על הילד, וכן לקחת בחשבון שהוא צריך שאני אעיר אותו 5, 7, 10 פעמים, ואני אקום 15 קודם, אין מה לעשות. כאילו, אין מה לעשות, בשביל להיות שם בשבילו.
את אומרת שלא, זה לא מחדש, אבל אני חושבת שזה כן משהו שאם מקפידים עליו, וזה לא פשוט להקפיד על זה, זה משנה חיים. יש ימים שאני מצליחה לעשות את זה, ויש ימים שלא, ואני רואה איך זה משנה את כל היום, לא רק את הבוקר, זה ממש את כל היום, את כל הרגשות, איך יצאתי מהבית, איך הם יצאו מהבית, זה מאוד מאוד משפיע ו...
ממש, וגם הכנה מראש, גם עם דברים כאלה באמצע היום שצריך לצאת לאן שהוא, כן. להכין את הילד מראש כמה שיותר, הם צריכים את השיחה הזאת,
כן.
מחר ב-4 אנחנו נוסעים לסבתא, אתה צריך שיהיה כך וכך, הולכים להיות שם דודים, ממש לעשות לו הכנה מראש לסיטואציות, וואו. ואז גם נמנע כל מיני דברים שיכולים לקרות בדקה ה-90, ולא להקות בברזל כשהוא חם. כשקורה שם איזה, וזה לא רק לבוקר, זה בכלל.
נכון.
כשקורה שם, קורית איזושהי סיטואציה של בלגן ואש, לא להתחיל עכשיו לנסות לפתור את זה, הוא בטח לא יהיה פנוי, וזה כן. סתם, ואני עכשיו בלחץ וכעוסה, מה שאפשר לא לדבר כשהברזל חם, ולדבר כשהברזל קר, עדיף להשאיר את זה לאחר כך, מתאים. ששנינו רגועים, ולנסות לפתור את הבעיות, ולראות מה עושים עם זה.
וואו, זה טיפ שווה זהב, אני כן. חושבת. פשוט לתת רגע לדברים גם להירגע, ולפנות לאחר כך, וכמו שאמרנו, פשוט להיות בנוכחות, ובחמלה, ואני חושבת שמי שמתמודד עם זה בשני הכיוונים, זה בכלל משהו שאפשר באמת להיות בחמלה גדולה, גם כלפי, גם כלפי עצמי, אם אתם מתמודדים עם זה גם כמבוגרים, וגם כלפי ילדים.
ממש. זה גם יוצר הרבה יותר טריגרים, כי אם כן. לי יש הפרעת קשב, ויש לי ילד עם הפרעת קשב, כן. ואצלו זה, אצל כל אחד זה מתבטא אחרת, אין הפרעת קשב אחת דומה לשנייה.
וואו,
ממש.
זה חידוש שלא ידעתי.
ממש, זה יכול להיות ילד אחד שהוא שקט ולא מדבר, וילד אחד שהוא כן. קופצני ומדבר כל הזמן בלי הפסקה, ואני למשל מאוד מאוד קשה לי עם מלא 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 דיבור, ואני צריכה, כן. תגיד לי תכלס מה אתה צריך.
כן.
הבת שלי, למשל, היא אוהבת לדבר הרבה במשפטים מאוד ארוכים, ולפעמים פשוט הייתי אומרת לה, מה צריכה? כאילו, תגידי לי מה צריכה, אני הלכתי לאיבוד, אני לא עקבת. אני צריכה את הרכב שלך מחר ב-7. בסדר, קחי, סיימנו. בלי כל ההסברים.
מדהים.
אז זה ללמוד גם להבין מה אני צריכה עם ההפרעת קשב שלי, ומה הצד השני צריך, ולדעת לתווך גם את מה שלי קשה, לתווך את זה גם לילדים, וזה גם בסדר, להגיד אני כרגע מוצפת, אני צריכה זמן לעצמי, או כל דבר אחר, זה גם משהו שלקח לי ללמוד הרבה זמן לעשות אותו.
וואו, מדהים, איזה כיף, תודה על עוד טיפ שמזהב. פשוט גם להיות קשובים לעצמנו, ללמוד את עצמנו, ולהיות שם בנוכחות ובחמלה. אז וואו. מה את אומרת? נשמע את השיר הבא?
יאללה.
של עקיבא, רוץ כן. ילדי. איזה שיר מרגש, וואו. דמעות. בואו נשמע.
רק הגעת כבר, אתה הולך, אולי תישאר. את הבגדים תן לחבס כל מה שכואב אתה גדל לי מהר מדי תרמיל על הגב עיניים מדברות אליי תן לי לגלות לבד שפתי נאות קולי לא ישמע הלב שלי עליך בתפילה רוץ ילדי שלי רחוק שדות פתוחים לפניך עוף מעבר לגבולות השם ישמור לי עליך תגלה בך תחזור אם רק היית מספר לי קצת מה עובר לך בלב תיקח עוד כערת מרק שלא תהיה רעה עוד חיבוק אחרון ודי רק אל תשכח אין מקום שהוא רחוק מדי אתה לי כל חיי רוץ ילדי שלי רחוק שדות פתוחים לפניך עוף מעבר לגבולות השם ישמור לי עליך תגלה בך תחזור רק תחזור בידך לבחור בין החושך והאור רק תחזור.
וואו, האמת שזה קצת שיר ש אותי באופן אישי לוקח למקום עכשיו של המלחמה ו מאוד מאוד תופס, ואז זה בעצם אותי לפחות זה מכניס לאיזושהי פרופורציה עם כל מה שאנחנו עוברים עכשיו, עד כמה הם יקרים לנו הילדים שלנו, ועד כמה המשפחה, וכאילו, כלום לא חשוב, כאילו, גם כשאנחנו נמצאים בימים וחוויות שהן מאתגרות, וקצת יותר אינטנס, ויש כעסים, ויש כל מיני רגשות פחות נעימים שמתעוררים, ובסוף, בסוף שאנחנו, רגע, מנתקים הכל, אז הכי חשוב לנו זה
הכל מתגמד.
הכל מתגמד. פשוט ממש. להיות שם ולאהוב, ולהיות בנוכחות, ולהיות בקבלה.
ממש.
אז, וזה מאוד גם מתקשר לנושא שלנו, עכשיו כשבזמן שהשיר התנגן, אז שיתפתי אותך על המקום שלי כאישה עם בעיות קשב, מאובחנת, והמקום שלי עכשיו עם התהליך של עצמי, של ההתפתחות האישית וידע שאני נחשפת אליו למקום הזה שאני יכולה למעשה לרפא הכל או לבחור את מה שמגדיר אותי או לא מגדיר אותי, שאני זה לא המחשבות שלי, שאני יכולה בעצם שהגוף שלי הוא חם, שאני יכולה לחוות את המוח שלי ואת הגוף שלי, ואני באמת מאמינה בזה, אגב, שכאילו החיבור הזה לעצמנו ולנשמה שלנו ולגוף שלנו, גם זה הכל נפש וגוף וכל החיבור הזה, באמת יכול, לא יודעת אם להעלים, אבל, או לפתור, לא יודעת אם זה המילים הנכונות, אבל כן, לא להיות משהו שמגדיר אותי ומעיב עליי או מנהל אותי. מה את חושבת על זה? על הגישה הזו?
אני חלוקה פה. כן. כאילו, בתוך עצמי.
כן.
כי גם אני מאוד מתחברת לזה. אגב, גם כשנכנסתי לעולם של ה-NLP,
כן.
זה גם מאוד מאוד מדובר כל הנושא הזה, שבאמת לא לתת לדברים באופן לא מודע, כן. להשפיע עלינו ככה, וכל הנושא הזה שזה בעצם מגדיר אותנו בצורה כזאת, ואז כן. אני אומרת, אוקיי, יש לי הפרעת קשב, אז אני ככה ואני ככה, ואז זה גורם לי להמשיך ולהיות כזאת. אז זה איזשהו חבל דק כזה שאני הולכת עליו בין לבין, כי מצד שני גם לא להבחן, כמו שאמרתי קודם, ולא כן. להיות מודעת למה זה עושה לי, אז זה גם קצת לעצום עיניים ולא להתמודד עם האתגרים שהפרעת קשב מביאה. אני חושבת, אבל כן, כמו שאמרנו קודם, להתמקד בטוב.
מדהים.
כן לקבל כלים איך להתנהל עם האתגרים, אבל כן לנסות להתמקד בטוב. ובאמת, ברגע ש... אגב, יש כל כך הרבה מפורסמים ומצליחנים.
נכון. אני חושבת בעיקר, ובזכות. את יודעת, אני חושבת
נכון.
שבאמת...
רוב המצליחנים הם נראה לי עם הפרעת קשב.
שאני מכירה שהם אומנים, והם יוצרים, והם יוצאים חוץ לקופסה, והם... אז בואי באמת נדבר רגע על הטוב של אנשי הקשב. מה מאפיין את החוזקות שלהם?
אז זה מדהים, את יודעת, גם כשמגיעים אליי לטיפול, ילדים, בני נוער, אז אני פורסת מלא כרטיסים עם כן. כל התכונות והמתנות של הפרעת קשב, וואו. אנחנו מתחילים לראות מה הילד מזהה בעצמו מבין כל הדברים האלה, ופתאום את רואה כל כך הרבה דברים שהוא אפילו לא חשב עליהם, כי זה באמת מנהיגות והובלה ויצירתיות.
יצירתיות זה, אני חושבת.
מאוד.
וואו, נכון. חזק מאוד נכון, לאנשי נכון. קשב.
חשיבה מחוץ לקופסה. כן. זה באמת, זה תכונות שבאמת יש אותם לאנשים כן. באמת מובילים, מנהיגים, אנשים שיוצרים, אנשים שמצליחים. מי שיש לו הפרעת קשב מאוד מאוד אוהב אתגרים. ואז באמת כשיש אתגר, אני לא נשבר, אם מישהו אחר יישבר לפני, אז מי שיש לו קשב דווקא הוא ימשיך לנסות שוב ושוב, הוא לא יתייאש והוא יותר יתקדם.
זה מעניין הנקודה הזו, כי דווקא חשבתי שמי שהוא מאובחן או מתמודד עם הפרעת קשב, אז הוא דווקא לא ירצה לקחת עצמו למקום של אתגר. זה מעניין, איך זה מסתדר?
כי זה תלוי איפה. Okay. מה שלא מעניין אותנו, אנחנו כנראה לא נהיה שם. ובמיוחד נגיד בית ספר, זה תחום שאנחנו הכי רואים את זה אצל ילדים, כי זה תחום, זה מקום שמייבש אותם, מייבש להם את היצירתיות, לא נותן להם באמת לפרוח ולהביע את עצמם לצערי, ופתאום את יכולה לראות איזשהו מקצוע, לא קשור לכלום, ושם הילד פורח, וזה קורה לי הרבה, ואני שואלת את הילד, מה אתה כל כך אוהב במקצוע? מה הוא עונה לי? המורה. זה המורה שהוא, המורה מתחבר אליו, המורה מתייחס אליו אחרת, נותן לו כן להביע את עצמו, כן לפרוח, זה בכלל לא קשור למקצוע ומה המורה מלמד שם. זה נטו היה המורה. ויכול להיות מקצוע שהילד היה יכול לאהוב ולהצליח, אבל היה שם מורה שלא ידע להבין את הילד ואת הצורך שלו, ולא נתן לו מקום להתבטא ולהביע את עצמו, או פתרונות לאתגרים
שמתמודד. או שראה רק את החולשות ולא את החוזקות שלו.
כן.
שזה משהו
ונכנס ש... ונכנס למלחמות.
בדיוק.
צא מהכיתה, לך לזה, לך למנהל. ובסוף זה על הדברים הקטנים האלה.
וואו.
וכשיש ממש. משהו שאנחנו אוהבים, אנחנו שם בטירוף.
וואי, כל כך בטירוף. מתחברת לזה, זה כל כך נכון.
זה הסוד.
זה אפילו הצטיינות. כאילו נכון. זה כשאתה... עושה מה שאתה אוהב, ואתה עם בעיית קשב, זה, אתה מצטיין בזה. כאילו, אין פה משהו אחר. זה רק זה.
כן.
זה לעוף על זה, ובגדול.
נכון, בצורה של התמכרות.
וואי, ממש.
שום דבר לא יעצור אותי בדבר הזה. וזה הסוד. אם אנחנו רוצים שהילד שלנו יפרח קשב, יפרח.
כן.
זה הסוד. למצוא משהו, וזה כן. לא משנה מה. אם הוא לא אוהב אנגלית, שחררו מאנגלית, שחררו מהמתמטיקה, שחררו מהכל.
כן.
אם הוא אוהב כדורגל, תעצימו אותו שם.
תעופו על זה.
היא אוהבת ריקוד, לא משנה, אוהב לצייר, תעצימו, תפתחו. קודם כל, זה ירים לו את הביטחון העצמי, את הדימוי העצמי. הוא פתאום יבין, הוא הרי רוב הזמן הם חווים תסכולים.
כן.
אמא שוב העירה לי, שוב החזבתי את אבא, המורה שוב העיפה אותי מהשיעור, כאילו רוב הזמן שלהם זה תסכולים, ופתאום יהיה להם מקום אחד שהם יחוו בו הצלחה. ממילא אנחנו נראה את זה משפיע על הכל. פתאום נראה שהוא משתפר בלימודים, פתאום נראה שהוא עושה דברים אחרת, כי הוא פתאום חווה הצלחה, שילדים רגילים חווים הרבה הצלחות.
וואו.
וילדי קשב חווים בעיקר כישלונות ותסכולים. אז אני אומרת, פשוט ימצאו משהו ולא משנה מה זה, שהם אוהבים וטובים בו, ולעוף, לעוף על זה.
יואו, איזה מדהים. זה, אני חושבת, כל כך...
זה הסוד.
מתנה...
אם את רוצה סוד, זה הסוד.
לדעת את זה, זה הסוד. כן, ממש. איזה כיף. אז באמת אמרת, נתת עכשיו דוגמה שהיה צריך בקליניקה ילד, והוא אמר המורה. אז זה ישר זרק אותי גם מורה, הורה, ואנחנו כהורים, כאילו, עד כמה אנחנו באמת יכולים להשפיע על, על החוויה הזו, ולעשות אותה חיובית רק בעצם המודעות, ואני חושבת שזה המקום הזה של להאיר, באלף, כמובן, את החוזקות, מה שאמרת. וואו, זה טיפ נהדר, מדהים.
כן.
מדהים, ו... אני כאילו חושבת שזה מדהים, כמובן צריך תמיד להסתכל על הטוב, ומעניין אותי לשאול אותך, איך זה כשאנחנו מתמודדים עם ככה ממש התמודדות יומיומית ומתישה, מה יכול שם ככה להוציא אותנו רגע מהסיטואציה ולעזור לנו כמו איזשהו גלגל הצלה שאת יודעת ככה מהניסיון שלך, שאת יכולה ככה לתת לנו. את יודעת מה, אני חושבת שלכל הורה היום במדינת ישראל, עם כל מה ש, כמו שהזכרנו, עם הסיר לחץ שאנחנו חיים בו, ויש באמת הרבה התמודדויות, והרבה דברים שגורמים שמשפיעים על, על הלחץ ועל הסבלנות שלנו כהורים, וגם של הילדים. אז מה בעינייך איזשהו ככה גלגל הצלה נקרא לזה? שיכול
גלגל הצלה
לתמוך בנו.
כן. ושוב, לא כשהברזל חם. כשהברזל חם אין לי כל כך מה... אני יכולה, יש כמה כלים, אבל דווקא גלגל הצלה יותר גדול הוא רגע לפני. אבל שנייה רגע, לברזל כשהוא חם, כשקורית איזושהי סיטואציה, לפעמים עדיף לעצור.
כן.
לנשום, ואפילו לשאול את עצמי, שנייה אחת בלב, רגע, מה אני מרגישה עכשיו? כעס. אוקיי, למה? מה מכעיס אותי? שהוא התחצף. רגע, אבל למה הוא התחצף? מה הוא בעצם רוצה להגיד? ופתאום אני עושה עם עצמי בחצי דקה, איזשהו שיח פנימי, שאני רגע מבינה שאני כועסת כי הוא הדליק אצלי בכלל משהו, הוא לא, זה לא הוא.
זה לא הוא.
וגם מה הוא אומר בהתנהגות הזאת? בכלל הוא רוצה להגיד שקשה לו עכשיו, או שלא נעים לו, או ש... ואז אני עושה איזשהו סוויץ' ונושמת ומגיבה אחרת. וגם משקפת לו, אני מבינה שעכשיו אתה ממש כועס, משקפת לו את הרגש, בוא רגע נרגע, וגם פה אני יכולה להקדים לפני, ולעשות איתו איזשהו תהליך, כשכועסים, מה אפשר לעשות, בוא נחשוב מראש על פתרונות, וכן, אבל זה לרגע של הברזל כשהוא חם.
בסוף אנחנו המבוגר האחראי.
נכון.
זאת אומרת, זה משהו שהוא, אין מה לעשות, כאילו, זה תפקיד שאתה מקבל, כי הורי אף אחד לא הכין אותנו לזה, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה בצורה אחראית, בוגרת, חינוכית, שגם לא תפגע, ובסוף אנחנו יודעים שבאמת יש גילאים שהם כל כך קריטיים להתפתחות ולתת מודע ולכל מה שהילד רוכש, נכון? מאז שהוא נולד עד גיל 6, באמת יש שם ספיגה וכל החוויות נטמעות ונשארות ומנהלות בסופו של דבר את האני הבוגר. אז יש לנו פה אחריות גדולה.
מאוד.
ואת יודעת, זה... כשככה אמרת לשאול את עצמי, ויש גישה כזאת שאומרת, רגע, אבל יש הרבה הורים שישמעו את זה, וזה יתרגר אותם קצת, כאילו זה ייצור אצלם איזושהי התנגדות, ולהגיד, רגע, אז מתי אני שם גבול? כאילו, זאת אומרת, מה, תמיד אני אהיה במקום של אכלה, תמיד אני אשאל את עצמי, תמיד אני אענה רגע בקור רוח, או שיש... יש מקומות שצריך גם להציב איזשהו גבול, כן, אולי לא לפעול מתוך רגע של כעס, כי אנחנו יודעים שכעס זה לא מוביל אותנו לשום מקום, וזה השורש של הגאווה, ובאמת שורש כל המידות הרעות, כמו שאנחנו אומרים, אבל כן להציב איזשהו גבול, כדי שבאמת תהיה פה למידה והתפתחות, וממקום אוהב, לא ממקום של אני אגיד לא כי זה לא, כי זה מה שאני רוצה להגיד עכשיו, אני רוצה להיכנס ראש בראש עם הילד, לא. אבל אם יש משהו שהוא לא לפי הערכים שלי ושל הבית, אז איך, מה את אומרת על מה שאני מתחברת?
קודם כל לגמרי, מאוד. ילדי קשב צריכים מאוד מאוד את הגבולות, זה הכי שומר עליהם, כי אחרת הם מתפזרים והם לגמרי יאבדו את זה. זה לא סותר, זאת אומרת, אני יכולה שנייה לעשות את השיח הזה עם עצמי, ואני יכולה שנייה גם להגיד לו, אני רואה שאתה כועס עכשיו, אבל אצלנו בבית לא אוכלים שוקולד לפני ארוחת צהריים.
כן.
נניח. או,
כן.
או בשעה כזאת הולכים להתקלח, או לא משנה, זה, אני אשלב את זה. זאת אומרת, אני גם אגיד לו, אני מבינה שאתה כועס, ואני, בוא תירגע רגע, אבל לא. כאילו זה, זה, זה בא ביחד. אז זה לא אומר שאם אני מכילה, אני אוותר על הגבולות, או אם אני שמה מקום לרגש, אני אוותר על הגבולות, זה תמיד צריך לבוא ביחד. תמיד צריכים להקפיד על הגבולות, וגם להבין ולהיות קשובים לילד, לצורך שלו, למה שגם עובר עליו, ומה שעובר עליי.
מדהים.
אני רק רוצה לחזור לגלגל הצלה ששאלת אותי, מה, yeah. מה הגלגל הצלה כן. שאני הכי יכולה לתת להורים שמתמודדים
סליחה,
עם כל כך...
סליחה, אני קטעתי אותך.
לא.
בואי, בואי, תגידי לנו, זה חשוב, זה חשוב.
יש איזה סלוגן לקופת חולים לאומית, כן. שמאוד התחברתי.
כן.
אני, זה הגישה שלי פשוט גם, שקודם כל את, אחר כך אם, באלף. כאילו, לפני שאנחנו אימהות, אנחנו רגע אנחנו.
וואו, מדהים.
וזה משפט שאני מאוד מתחברת אליו, כי חוויתי אותו על בשרי. בשנים הראשונות, היה לי תמיד את המצפון, ואף פעם לא הצלחתי להיות שם. לקח לי זמן להבין, תמיד שמתי את הילדים במרכז, ואת הבית ואת המשפחה, ואני תמיד נדחקתי אחורה. אבל זה הכי גרוע, זה הכי פוגע בילדים,
נכון.
זה פוגע בהכל.
נכון.
כי אם אני מרוקנת, ואין לי את האנרגיה, אני בטח לא אוכל בסיטואציה הזאת להגיד לילד, רגע, אני מבינה שאתה כועס, אנחנו רק נתפוצץ שם בתוך כל הסיר לחץ הזה. אבל אם אני דואגת לעצמי, למצוא לעצמי זמן איכות, לעשות את הדברים שאני אוהבת, ולא לשים את עצמי כל הזמן מאחורה, ולדאוג כל הזמן לילדים, אז אני באמת אוכל להיות שם בשבילם. אז אם את שואלת אותי ככה, על הטיפ הכי חזק לאימהות, להורים, אז... קודם כל תדאגו לעצמכם.
למלא את עצמנו.
כן.
שיהיה לנו מאיפה לתת. הרי אנחנו לא יכולים לתת את מה שאין בנו. זאת אומרת, אם אני...
מרוקנת.
אם אני לוקחת את זה רגע אפילו למקומות יותר ככה של רגשות או רוחני, אני לא יכולה לתת אהבה אם אין בי אהבה, אם אני לא אהבה, אם אני לא... ברור שזה מסע, ברור שזה, כאילו, אני לא יכולה לחיות רגע על איזה ענן ורות, ואני אוהבת את עצמי, והכל ורות והכל הזה. לא, ברור שזה, כאילו, הכל תהליכים, ואנחנו כולנו עוברים את זה. אבל זה ממש, אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, שאנחנו צריכים...
להתמלא.
להתמלא, וזה מחבר אותי תמיד, גם בכללי, אני חושבת, כבני אדם, אם אנחנו מתחברים רגע לעולמות הרוח, אז אומרים בקבלה, זה לקבל על מנת להשפיע. אנחנו תמיד צריכים להיות כמו, אם נדמה את זה, כמו צינור שבעצם מקבל ומשפיע ונותן, ואז תמיד יש זרימה ויש שפע, ותמיד זה כמו ככה, ממש זורם ונפתח, ומדהים. זה באמת, אני חושבת, אחד ה... זה גלגל הצלה, אני חושבת, כהורים, ככל, נכון. כבני אדם, זה מדהים.
וגם זה ככל שנהיה אנחנו בהתפתחות ובמודעות למה שעובר עלינו, אז יהיה לנו גם את היכולת להתמודד עם הסיטואציות האלה, כי אני אבין עכשיו מה זה מפעיל אצלי, ולמה אני
בדיוק.
עכשיו... בדיוק. אז זה אחרת.
וואו, אני חושבת בכללי שבאמת ילדים וגם בני זוג, כל האנשים למעשה שהכי קרובים אלינו בחיים, זה המראות הכי גדולות שלנו.
נכון.
אני ממש רואה את זה שהבנות שלי ובעלי, זה בעצם תמיד מראה שלי לעצמי, כאילו, על דברים שאני...
והילד הכי מאתגר זה המראה הכי חזקה.
לגמרי.
מי שהכי מפעיל אותנו.
נכון. לגמרי.
כן.
לגמרי. ודיברת מקודם על תסכול ועל אשמה, גם אני רוצה דווקא להתמקד רגע בילדים שהם קשב או במבוגרים שכמוני כמוך
כן.
חווים את זה על הדימוי העצמי, שהזכרת את זה לא מעט ומצאתי את עצמי מתחברת לזה אפילו במין פלשבקים כזה עם עצמי, תוך כדי שאת מדברת על הילדות ועל הנערות שלי. וזה מחבר אותנו לשיר הבא, שככה אתמול ככה ריגש אותי, קודם כל הכרת לי ורסי חדשה, והשמעתי את זה היום לבנות שלי.
מגיל קטן הייתי אוהבת להשמיע את זה.
מדהים, אז אחרי זה נדבר, נדבר למה בחרנו את השיר הזה, בדיוק כמו שאני. בואו נשמע.
נפלתי עמוק לתוך בור של בושה, אבל רגע לפני שהתחלתי ליפול הרגשתי פתאום הרגשה, ונזכרתי שבדיוק בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב שאני שלמה, לא חסר בי דבר ומותר לי. ירדתי לשם בריצה, אבל כשכולם לקבוצות התחלקו אותי אף אחד לא רצה. כמעט 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 נפלתי עמוק לתוך בור של בושה, אבל רגע לפני שהתחלתי ליפול הרגשתי פתאום הרגשה, ונזכרתי שבדיוק בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב שאני שלם, לא חסר בי דבר ומותר לי אותי לאהוב. אתמול כל הערב ציירתי ציור לאמא שלי שמחול חזרה, הראיתי לאמא, הסברתי ברור, קשקוש יפה היא אמרה. כמעט 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 נפלתי עמוק לתוך בור של בושה, אבל רגע לפני שהתחלתי ליפול הרגשתי פתאום הרגשה, ונזכרתי שבדיוק בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב שאני שלמה, לא חסר בי דבר ומותר לי.
מותר לי אותי לאהוב, בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב.
חזק.
וואו, כל כך חזק, דיברנו על זה שזה גם, זה כל כך שיר שהוא לכולם, ואני חושבת בעיקר אפילו למבוגרים. יש את הגרסה של רבית פלוטניק, שהוא נצ'י נצ', שהוא ממש מוכר, והייתי משמיעה את זה גם לתלמידים שלי. והכרת לי את הגרסה הזאת שהיא כל כך מרגשת, שזה בקול של ילדה וצעירה ועם ככה מדהים, איזה כיף.
כן.
זה ממש זה, זה פשוט להיות
בקבלה.
בקבלה. זה המוטיב החוזר שלה פה בתוכנית, ואיזה כיף שזה מתחבר להכל, כי זה באמת מתחבר להכל, לכל רובד בחיים.
לגמרי.
ואנחנו ככה לקראת סוף התוכנית, והייתי רוצה שנסיים באיזשהו מסר שלך, אם היית ככה יכולה לתת משפט אחד להורה שמקשיב לנו עכשיו, להורה, לאמא, לאבא, ואפילו לכל מבוגר שעדיין אין לו ילדים, ויש לו את הילד הפנימי של עצמו, יש לה את הילדה הפנימית של עצמה. אז מה הוא היה, המשפט הזה, ליאת?
וואו, תמצאת הכל המשפט, זה מאתגר. אבל בעיקר לדעת שאתם לא לבד, ושאפשר אחרת. כל כך הרבה הורים מתמודדים עם זה, ולא להישאר שם לבד בתוך כל הכאוס הזה, ולטפל, לטפל, לקבל כלים, לעזור לעצמכם, לעזור לילד. לי יש קהילה גדולה של הורים בקבוצת וואטסאפ שקטה, אז מי שירצה גם מוזמן להצטרף.
בטח אנחנו נוסיף גם את הכישורים.
ואני מעלה שם הרבה טיפים והרבה כלים, חינמי לגמרי, ופעם בשבוע אנחנו פותחים להורים לשתף, וזה פשוט כיף שאתה יודע שאתה חלק, ויש עוד הרבה הורים במצב שלך, אז לא להיות שם לבד.
לגמרי, אני יכולה להגיד שאני גם שם בקבוצה שלך, וזה מאוד תרם לי הרבה פעמים.
כיף.
ככה גם הכרנו, אז יש לי את הזכות להכיר אותך. ובאמת, לא להיות לבד ולקבל עזרה. אני חושבת שזה באמת טיפ שהוא לכל כל אתגר, כל קושי שאנחנו חווים בחיים, לא להישאר שם לבד.
ולא להתבייש. הורים נורא מתביישים שאני לא הורה טוב, ובגלל זה יצא ככה. זה לא. אנחנו לא אשמים בהכל.
וואו, מדהים, ליאת, תודה רבה לך, תודה על השליחות שלך שאת עושה באמת, ועוזרת לכל כך הרבה ילדים והורים, ומגבירה את האור באמת, ורואה את הטוב, ואת המתנות, ואת החוזקות, ואת מעצימה, והתדר שלך הוא כל כך נעים ומרגיע, ואני יכולה ככה באמת להבין איך ילדים והורים מתחברים אלייך, ואני... ככה התמגנתתי אלייך.
הדדי.
אז תודה רבה לך.
תודה, היה לי כיף ומעניין. תודה רבה.
תודה לך, ומכאן יש לך תפילה, כמו בכל סוף שידור, לשובם שהביתה של החטופים שלנו עכשיו, ושל החיילים שלנו, ולאחדות בין כולנו, של כל עם ישראל.
אמן.
אז תודה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. ותודה על הקשב שלכם.
לא מובן מאליו.
ממש, ממש. ונתראה בשבוע הבא. תודה רבה, באותה שעה, באותו מקום. לילה טוב, ערב טוב.
עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק להיום. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה יכול, יש בך הכל. קח מכחול צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד לי פה, רק אל תפחד לי גדול. כל עוד לא הפסקת החלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק ליום. כל עוד לא הפסקת